Frère, madame, frère. Ok. Ça va être bien. 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 Ok. Rav Lachman Sin פיתח אצלנו הרבה מידות, ולא רק המידות הקלאסיות הקשורות לעבודת השם במובן הצר, כמו ענווה, כמו צדקות, כמו מוסריות, כמו, אני יודע, מידות טובות והתמדה בלימוד ותפילה. אפשר לעשות רשימה של 10 מידות, 10 מידות שהן הכי חיוניות להיות עובד השם. אפשר לפתוח כל ספר מוסר ולראות את הרשימה. רב לחן סין פיתח אצלנו את הרצון, את היכולת, בדיקה, לציין בכל נקודה אנושית. שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו כבני אדם, וצריכים לבדוק את כל התכנים ואת כל הזוויות של האדם, ולפתח אותם ולציין בהם. אקסלנס מדבק. צריכים להיות מצוין בכל דוגמה, בכל נושא. יש איזה סיפור ששוב פעם אני לא ממליץ, אבל סיפור שאוהבים לספר, הרב לחנסים, אנשים לדעתי לוקחים את זה קצת יותר מדי קיצוני, על איזה בחור ששאל את רב לחנזין בסוף הסמסטר שלו, שכבר קיבל לכל הציונים הנדרשים, ויש מבחן אחרון, מבחן סופי, ויש לו אופציה לחזור לבית מדרש ללמוד ולקבל אולי הציון לא כל כך טוב, ובכל זאת לעבור את הרף מצד שני, שישקיע כמה שעות לקבל את הציון הכי טוב. אז רב לחנזין אמר לו שאתה חייב תמיד לשאוף למצוינות, וגם אם זה על מחיר ביטול תורה. שוב פעם, אני מקבל את הרעיון הכללי של הסיפור. אנשים מחפשים כל הזמן סיפורים כדי להצדיק זה שאינם לומדים מספיק תורה, אינם מגיעים מספיק למניין. ברור, ברור שעל לידם, קודם כל לזייף, נקודה שנייה, להפר את הברית, כל מי שלוקח קורס הזה, בעצם חותם ברית עם המרצה, שהוא עשה את שלו, המרצה עשה את שלו, זה דו צדדי, אפשר ככה לעשות מה שאתה רוצה. כמובן היום זה קצת יותר חופשי. בוא נגיד שפעם היה כיתה, כולם מגיעים לכיתה, יושבים ככה ילדים טובים, ומי שחותם על קורס, הוא בעצם מתחייב להגיע. היום הכל משתנה, וכל העולם משתנה לזום וללימוד מרחוק, אבל ודאי ודאי שערך חשוב זה ערך של הכנות ושל האמינות, ושחתמת על איזה קורס ואתה חייב להגיע לקורס ולעשות את העבודה. כמובן, את לא חייב לקבל את הציונים הכי טובים, ואם כבר עברת את הרף ויש לך יכול ללמוד תורה, זו כן שאלה. אבל אני מספר את הסיפור כי אני לא שמעתי אף פעם מי שחושב שהשאלה של בן תורה תשפיע על השאלה כזאת. חשבתי שהשאלה היא סקורה ומצמצמת ומוגבלת רק לבית המדרש. כן ללמוד, איפה ללמוד, איך להתייחס, אבל הנושן, המושג של בן תורה, מתפשט על כל החיים ועל כל התכונות של אדם. צריך לשפר את אדם יותר טוב בכל הזירות ובכל האלמנטים שלו. זה דבר שמאוד מאוד הערכתי ברב לחנסין, שתורה צריכה להיות חיינו, ותורה מקיפה ולא רק דרך כמה מידות. אז ולא כולם יסכימו. אני למדתי אצל הרבה רבנים, ופשוט זה לא הקטע שלהם. הקטע שלהם זה תורה, ואתה לומד תורה, ואתה סומך על תורה, והתורה יעשה את הכל. אבל רב לחנסין חשב שאדם חייב לעצב את אישיותו בצורה פרונטלית, אז להכיר את המצב האנושי, להכיר את ה-human condition, ולמוד ולקרוא, ואז להתייחס לכל התכונות של האדם בצורה פרונטלית ולשפר אותם. אז היום אני אתן קצת דוגמה על הנושא של ערך עבודה, שקוראים לנו work ethic. למה חשוב שנעבוד קשה? ולא רק בעולם התורה, כי ברור ששם חשוב לעסוק וללמוד ולעמוד בתורה, כי אחרת אדם לא יצליח, זה כמובן הרדיפה אחרי המרדף אחרי המילה של הקדוש ברוך הוא, אלא גם בכללי. למה רצוי שאדם יעבוד? אז קודם כל רב לחנסין ציטט 2 מקורות, רק כדי להדגיש את הערך עצמו. עד כמה שערך הוא כל כך ראשוני, הוא כל כך אנושי, כל כך טומן בתוכנו, והוא ערך כל כך חשוב. אז למשל, המקור הראשון, ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעבודה ולשמרה. כאן הביטוי המפורסם של לעבודה ולשמרה. יש קצת מתח ביניהם, כי ככל שאנחנו מאבדים את העולם, ומתקנים את העולם, ומקדמים את העולם, אז אנחנו גם מסכנים את העולם. זה המצב שלנו היום, שהטכנולוגיה כל כך מאיימת על העולם, אז יש למצוא את האיזון בין עיבוד לבין שימור. מצד אחד טכנולוגיה, מצד שני לשמר את מה שקדוש ברוך הוא נתן לנו. אנחנו, זה נושא ש, הרבה לא מדברים, אז הרבה אנשים דתיים, הרבה אנשים דתיים, כן? אנחנו מאבדים את הבמה, מבטרים על הבמה, עבור אנשים שהם לא דתיים. אבל planetary conservation, שימור כדור הארץ, זה גם נושא מעניין, נושא מוסרי, נושא אתי, כן? מי שהיה, בואו נגיד ככה, מי שהיה בן 70, והיה אומר לי עצמו, בסדר, אני בן 70, אני מבזבז את כל הממון, את כל הממון, זה כל הכסף שלי, ואני לא רואה שום דבר לדור הבא. לא היינו מסתכלים על אדם הזה כאדם מוסרי, נכון? היינו אומרים שזה סתם בזבוז. כמובן, אדם מבוגר יכול לקח כל מיני תענוגים וכל מיני צ'ופרים, אבל סתם אני שורף את הכסף, כי זה לא מעניין אותי. לא היינו מסתכלים על אדם הזה כאדם מוסרי. אז איך זה שאנחנו ב-2022 שורפים את כל הדלק שרוצים ולא מתחשבים בכלל איך הדברים ישפיעו על אנשים ב-70 שנה? אין כאן הכוונה ברורה וחד משמעית, אבל צריכים לקחת בחשבון, אחרת אדם לא מוסרי. אנחנו צריכים לשמר. אז ודאי ודאי שבן תורה ובת תורה רואים את עצמם כשומרים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הנשמה, שומרים את הנשמה, וגם נתן לנו את כדור הארץ, השם ארצנו לאט, השמיים שלנו להשם, וארץ נתן לבני אדם. אז אני חייב לשמור מה שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידי. אז יש כאן מתח בריא בין הלעובדה לבין הלשמרה. לבין הרצון, היכולת והכוח הטכנולוגי ההתקדמותי לקדם את העולם, לתקן את העולם, לקדם את האנושות, מול הצורך לשמר ולשמור את הבריאות ואת האיזון של העולם. אבל שימו לב שבכל מקרה, הציווי הזה והתכתיב הזה נמסר לידם לפני צאתו מגן עדן. זאת אומרת, במילים אחרות, אחרי שאדם גרוש מגן עדן, אז ברור שעבודה היא סוג של עונש. וזה יתפך התוכל לכם, וכוס ודרדר תצמיח לך. אבל המושג של העבודה קודם לעונש. המושג שאדם יעבוד הוא חלק מהעולם המושלם, מעולם אידיאלי. יש לו של מוח, ויש בעולם שאין צריך לעבוד, כי הכל מתוקן. מה אדם צריך לעשות? מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא לעובדה ולשמרה? הכל מתוקן. אין צריך ברופאים, ואין צריך בעורכי דין, ואין צריך הכל מתוקן ומשלם, אין צריך בעיקרים, בחקלאים, כי הכל האוכל כבר מוכן, מונגש. וגן עדן, הידי הקדוש ברוך הוא. בסדר, זאת שאלה מעניינת. אבל המושג של עבודה הוא מושג פנימי, אינרנטי, שלא רק תוצאה של ענישת האדם. הנה, אתה עכשיו נופל, אתה עכשיו סטט אדם, כחלק מהסטטוס הנחותה, אתה עובד. לא, האדם אידיאלי הוא עובד. זה מקור ראשון. מקור שני, מי שמהמר כל הזה, וזה הגמרא בסנהדרין, מספר 4. אלו הן הפסולים, כן, עומדים סנהדרין, נכון? למדתם את המשנה הזאת? אלו הן הפסולים, מי פסול מדרבנן? לא, מן התורה יש גנבים, רשעים, קרובים, נשים, אבל מי פסול מדרבנן? אלו הן הפסולים המשחק בקוביה, מי שמהמר כל הזמן. והמלווה בריבית. אוקיי. למה משחק בקוביה, או מפריח יונה, למה הוא פסול לעדות? יש מחלוקת בגמרא. לפי דעה אחת, שאומרים בר חמה, כי הימורים זה סוג של גניבה. כי זה מה שנקרא אסמכתא. המפסיד לא מקנה לך את הכסף, את הזוכה. ממילא יש סוג של גניבה מדרבנן. כי אסמכתא לא קניה. הגמרא מסיקה, לא. ששת אמר כל, כי אגב להימורים, זה סוג של אסמכתא, לא אסמכתא, זה לא אסמכתא קלאסי, וכאן יש קניין. מי שמגיע לשולחנות, שם את הכסף על השולחן, וכולם יודעים שיש סיכוי, סיכוי טוב. הכסף ילך לפעול, סיכוי טוב מאוד. אל תיכנסו לכל העולם הזה, כן? אמרתי שהפייס זה מס, כי הממשלה צריכה לגבות מס. אז יש מס על דלק, יש מס על חד פעמי, יש מס על, על שתייה מתוקה, יש מס על אלכוהול, יש מס על רכב, אבל צריכים למצוא דרכים לאספות לסוף ולגבות מס. אז מישהו פיתח מושג מאוד מאוד גאוני. מס על אנשים טיפשים, על אנשים מטופשים. אבל אי אפשר להגיד את זה שזה מס על אנשים מטופשים, כי זה ככה, זה משפיל. אז נקרא לזה פייס. זה הדרך של הממשלה לגבות מס מאנשים מטופשים. זה קוראים לזה פייס, אז כל מי שחושש שהוא יצליח לשלם לפייס, זה דרך לגבות מס מאנשים שיש הרבה דרכים יותר טובות להשקיע את הכסף ולא לשלוח את זה על הסיכוי הכמעט אפסי שאדם מזכה בפייס. אוקיי, אז למה אדם הזה פסול לעדות אם זה לא גניבה? אז אומרת הגמרא, מספר 3, לפי שאין עסוקים ביישובו של עולם. למה? כי אדם שמהמר כל היום, לא עושה כלום, לא מתקן, לא תואם, לא עוזר. זאת אומרת, במקביל למקור הראשון, אדם שאינו תורם, הוא תת אדם. וכתת אדם, הוא פסול לעדות. לא בגלל שהוא גונב, כי לפי הגישה הזאת, זאת לא גניבה. הוא כמו, במונחים של הגמרא, עבד, או לצערנו, באותה תקופה, נשים שלא היו בליגה הפותחת של האזרחים. הם היו, בסדר, נשים שלא אמר שזה לא הכבוד שלהם, אבל ברור ברור שעבדים, כן, לא בליגה הראשון, הם לא האזרחים הראשונים, סוג ראשון, שכבה ראשונה. ומי שאינו תורם, אז הוא כבר לא אדם. זה אותו הרגיון. כדי להיות אדם בגן עדן, אתה צריך לעבוד. מי שאינו עובד באיזושהי צורה, אז הוא פחות אדם. כפחות אדם הוא לא מסוגל, לא מתאים. כן? בהנחה שכדי להגיע לבית דין, אתה צריך להיות אדם שיודע מה זה הצילות, מה זה כבוד אדם, מה זה צלם אלוקים, כדי שלא תשקר. כן? כי ברגע שאתה לא מכבד את הזולת, אתה מחפיץ אותו. כשאתה מחפיץ אותו, אתה גם משקר נגדו. אז אני רואה את האדם מולי, ואני אומר, הנה, אני יודע מה זה להיות אדם, ואני אדם, צלם אלוקים, כל מיני כוחות, גם את. אז אני לא אשקר נגדך, כי אני מכבד אותך. אני לא מחפיץ אותך, ואני עושה למה אכפת לי, אם אני משקר, כי אני מפחד מלפגוע, כי אני כל כך מכבד את הזולת. אז אני זוכר, כשהגעתי ארצה, כתלמיד בישיבה, בכלל, 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 הדבר הכי רחוק מהראש שלי, זה להיות מחנך. בכלל לא. ואז רב לכנסין התחיל לדבר איתנו על בחירת מקצוע. ואצלי, בתיכון, כל השיקולים, כל השיקול היה, איזה פרנסה הכי מרווחת, ואיזה פרנסה תן לי הכי זמן ללמוד תורה. אם היא אומרת לי שאני יכול למכור נקניקיות במגרש הכדורסל ולהרוויח הרבה כסף ואז ללכת לבית המדרש, הייתי מוכר נקניקיות בבייסבולגים ובכדורגל, כן? כי כסף פלוס זמן ללמוד תורה, הפיצול הזה. ואז פתאום הוא נכנס ואומר, לא, 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 אתה חייב לתקן את העולם ולתרום לעולם. והוא גם עידד את המקצועות שנותנות בצורה מסיבית ופרונטלית. חינוך, עובדת סוציאלית, פסיכולוגיה, רפואה, לימוד, כל העולם הזה שנותן בצורה יותר פרונטלית. ודאי צריכים להעדיף. מי שבכל זאת רוצה מקצוע אחר שהיא רואה כמתאים, גם שם זה עניין של אוריינטציה. למשל, יש לי כאן, מי שרוצה להיכנס להיות עורך דין בחברה ככה, חברה גדולה, והיא לא עובדת עם היחידים, היא עובדת סתם על חוזים בין החברות, כן? אז אפשר לראות את זה כדרך להביא כסף. אפשר לראות את זה כדרך להבטיח שהחוק נשמר, ואם החוק לא נשמר, אז המשק שלנו ככה יתקלקל, ואף אחד לא יחתום חוזה עם השני, ואף אחד לא יסמוך על השני, ואנחנו נהפוך להיות מדינה שלישית, עולם שלישי. אז מה ההבדל בין סומליה לבין ניו יורק סיטי? שבניו יורק סיטי מכבדים חוזים. בסומליה לא כל כך מכבדים. זאת הסיבה שבסומליה רעבים. כי אף אחד לא חותם עם השני, והקרדיט הוא לא קרדיט, ואף אחד לא מאמין בשני. ברגע שיש חוק, ברגע שיש סדר, ברגע שיש אמינות, ברגע שיש... אז אפשר לסמוך ואפשר לקדם את החברה. אז ברור, ברור שמישהי שואל, מישהו שואל אותי, מה לעשות ליכולת להיות רופא? אם כל המשתנים שווים, הייתי אומר, ברור שרופא עוזר לאדם כל שעה, כל 5 דקות. אבל ודאי שאף פעם השיקולים לא שווים. כי יש הרבה משיקולים שאני ארחיב את הדין, אני רוצה להביא יותר כסף, אני חושב שצריך את הכסף. יש כל מיני שיקולים, אבל כל הדיון הזה, כל השיח הזה, לא שמעתי אף פעם. זו פעם ראשונה ששמעתי את השיח הזה, שכחלק מבחירת פרופסור מקצוע, צריכים לחשוב על תיקונו של עולם. וזה חלק מלהיות אדם, ותקשיבו היטב, להיות אדם זה חלק מלהיות עובד השם. זה כל הקטע. אם יש האדם בתוך עובד השם, ואם העיצוב של האדם וקידום של האדם הוא חלק מהקידום של עובד השם, או הקידום של עובד השם זה ללמוד ולעסוק בתוך התחום הפנימי של התורה ושל עבודת השם הפנימית. אז זה הייתי מגדיר את ההבדל שהרגשתי אצל הרב ליכטנשטיין, בניגוד למה שראיתי במקומות אחרים. אני לא משפיע ואני לא שולל, אני רק אומר, זה הבדל. אני מכיר הרבה רבנים היום שכל הנושא הזה לא מדבר איתם. כאילו אתה יושב בבית המדרש, אתה נמצא בעולם של חז"ל, אתה מקבל את ההכוונה של התורה ושל המסר של חז"ל, ודאי שהתורה, מי שמפנים את התורה, זה מרכך אותו ומשנה אותו, אבל אתה נשאר בנתיב הזה של לימוד תורה וכל מה שתורה נותנת. במקום להגיד שכדי להיות בן תורה רחב, אני מתפשט, מתרחב ומסתכל על הכל, איך אני יכול להיות אדם יותר טוב, אם אני יכול להסתכל על הזולת, גם הוא לא יהודי, אבל הוא ילמד אותו איך להיות אדם יותר טוב, אז זה גם יעשיר אותי במעמד שלי כלובי השם. אוקיי? אז בכל זאת, רב חזיר מצא מקורות בחזה, למרות שזה ערך כללי, בכל זאת הוא חיפש את המקורות בחזה. אז בואו נתחיל עם הלמה. למה זה כל כך חשוב לערך העבודה? במה זה תורם? למה זה חשוב? אז קודם כל, כי זה... קודם כל, כי זה מציל את האדם. מוסרי. מציל עם א', נובל. אז כאן, בואו נדבר על מספר 7. מדבר שרבר מאוד אהב. כן. אמר רב לוי. בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים ובארם נחור, ראו אותן אוכלים ושותים ופוחזים. אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא הכווין את אברהם ישר לארץ כנען. לפי המדרש, הנחת העבודה של המדרש, שיש לאברהם בחירה. הקדוש ברוך הוא אומר, לך לך מארצך, ממולדך, מבית אביך, על הארץ אשר אראך. אבל חלק מהאראך שיש לאברהם גם בחירה. אז אברהם מסתובב, מטייל, ורואה את הלבנון ואת הסוריה, כל המקומות האלה, כי בדרך מעיראק, אז הוא בכיוון הזה. הוא רואה את כל התרבויות, חוגגות, אוכלות, שותות, נהנות, תענוגים, חומנות. והוא אומר, אני לא רוצה. שורה שנייה, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת. כיוון שהגיע לסלמה של צור, צור זה טייר, זה פרנישיה הקודם, מגיע למקום בלבנון שזה תחילת כניסה לארץ קנאנה הקדומה, הוא מגיע לסלמה של צור, ראו אותן, עוסקין בניחוש בשעת ניחוש, בעידור בשעת עידור, לא רק עובדים. יש כאן נקודה מאוד חשובה, אבל אל תפנימו את המסר הזה כרגע, כי נדע שבגיל הזה המסר הזה קצת קשה. לא רק לעבוד, אלא לעבוד לפי הקצב האנושי. לעבוד מתי שכולם עובדים. לשאול מתי שכולם משנים. בגיל שלכם עדיין באוניברסיטה, כן, עושים לילה לבן, וכל הלילה, ואחר כך שנים, ולא יוצא. בסדר. זה טוב כרגע. אבל צריך להגיע לאיזשהו מצב, שכשאולם ישנים, גם אתם, אני מכיר אנשים שפשוט המעבר הזה קשה להם, וגם בגילים מאוד מאוד מתקדמים, גם מבוגרים, קשה להם לדבק, לצמד לכסף. וכולם ישנים והם נעורים כל הלילה. וכשהם עובדים, זה לא בריא. זה בריא להיות מורף עם כולם. כולם קמים, עד כמה. כולם עובדים, מה אתה עובד? כמובן, כל אחד עובד לפי הכסף שלו, לפי האנרגיות שלו, הוא מפסיק יותר מוקדם, יותר מאוחר. אבל המתכונת הזאת, הקדוש ברוך הוא רצה שאנשים ישנו, מי שצריך לישון, פחות או יותר בין 12:00 עד 6:00, זאת אומרת, זו התקופה שקדוש ברוך הוא יעד לשינה, בשער היום כשכולם לפי הפלנטה, לפי המזג האוויר בחוץ, יש איזה קצב. לפי הקרני אור, זה מעורר את האדם, וזה משכיב את האדם, הקדוש ברוך הוא בכוונה, ומי שעושה הפוך על הפוך, אז הוא לא בקצב, הוא לא מסנכרן. אז ראו שכאן כמובן לא לפי הסדר יום, אלא לפי הסדר העונות. עוסקים בניחוש, בשעת ניחוש, בידור, בשעת הידור, אמר, הלוואי יהיה לי חלקי בארץ הזאת. זאת אומרת, במונחים אחרות, אברהם אבינו בחר בתרבות שעובדת עבודה זרה. כי כל בני כנען עבדו עבודה זרה. בגלל הערך המוסרי של ערך עבודה. בגלל שיהיה להם איזה אתוס מוסרי, יכולת לעבוד, רצון לעבוד, ואז אברהם אבינו ראה שיש פוטנציה. בתרבות שחוגגת כל הזמן, שרודפת אחרי ההנאות והתענוגים, אין אפילו חומר גלם להתחיל לחשוב על הדעת ועל הרוח ועל העולם הרוחני. ואנשים שיש להם כוח ויכולת ורצון לעבוד קשה ולעמור, בסדר. הם יודעים שהארץ לא נברא לתענוגים, הארץ נבנה למשהו אחר, ומשהו אחר אני יכול להסיט לעבודת השם. וזה מציל את האדם אם במילים אחרות מקרב אותו לעולם הרוח, וכשיש עולם הרוח, זה יותר קל לגשת לעולם של עבודת השם או של מונותאיזם. או אם נסתכל במספר 2, אות ב', אוקיי? רבי טרפון אמר, אף הקדוש ברוך הוא, זה בספר שנקרא אבות רבי נתן, זה ספר מאוד מאוד יפה, זה ספר מקביל לפרקי אבות. פרקי אבות זה רבי יהודה הנשיא כשהוא אסף את המשניות, משניות זה הוא עשה מלאכת האסיפה, כי הרבה 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 תנאים לימדו את תלמידיהם, כל מיני אמירות, משפטים, לימודים, זה איזה עושר של אמירות מהתנאים בעל פה, אף שום דבר לא נכתב. ואז רבי אמר, כרגע הגיע הזמן לכתוב, אני אסנן, אני אכתוב, אני אבחור את המסורות היותר מדויקות, את האמירות היותר הלכתיות, אז למשל אני אעשה מלאכת אסיפה. מה שרבי יהודה הנשיא ישב בחוץ, רבי חייא, התלמיד שלו עשה אסיפה שנייה וקורא לזה תוספתא. ומה שנשאר בחוץ אחרי שתי הפעימות, הם ברייתות, ברייתות שכולם למדו. אז אין הבדל בין ברייתא למשנה, חוץ מזה שכל מה שהוכנס למשנה יותר סמכותי, כי רבי יהודה הנשיא בדק אותו יותר טוב, הוא חשב שהיא יותר סמכותי, ואז במשך הדעות גם כן אנשים עבדו עליו יותר, ראו את המשנה כי יותר סמכותי, ואז התייחסו אליו יותר. אבל זה אותו היסטוריוגרפיה, זה אותו זמן ואותו עת ואותה תקופה, אז רבי יהודה הנשיא אסף וליקט כל מיני אמירות הקשורות ליראת שמיים, מידות, עבודת השם, וכל זה פרקי אבות, המסורה שלנו. היה איזה אוסף, איזה לקט מקביל, שכנראה רבי נתן עשה, לא ברור מי אסף אותו רבי נתן, זה עמית של רבי, יש הרבה מחלקות בש"ס של רבי ורבי נתן, וקוראים לזה אבות דרבי נתן. אבל יש הבדל. האבות של רבי יהודה הנשיא, פרקי אבות, מאוד, מאוד מתומצת, מאוד מקוצר. מילים אחדות, עשה לך רב, קנה לך חבר, הרבה תלמידים, תלמידים הרבה, עשי סג לתורה, בדרך כלל שלוש, ארבע מילים, ולפעמים יותר, אבל משפט אחד, שזה טוב לזיכרון, אבל זה רע להבנה, כי זה הופך לסיסמה, כן? עשה לך רב, קנה לך חבר, תחצה בלבן, כל מיני סיסמאות שאנחנו שולפים, אבל אם להם עומד, כי אין סיסמאות, כן? אתה אומר את זה כל כך מהר, כן? תחצה במעבר, אני לא מכיר את הסיסמאות העבריות, אני זוכר את הסיסמאות שתהיה לקרוסינג דה גרין, נאם ביטווין, לחצות בירוק, לא באמצע, כן. כל מיני סיסמאות שאין עומק, זה סתם מדרכות. אז אם רוצים להגיע לעומק, אז בודקים את האמירות המקבילות. יש הקבלה בין פרקי אבות לבין אבות רבי נתן, ושם יש הרחבה. מה זה קנה לך חבר? מה זה עשה לך רב? ורבי נתן מביא את התנאים שהרחיבו על הנושאים, ומשום מה, ביהודה הנשיא העדיף את הדרך הקצרה מדרך ארוכה. אז למשל, בפרקי אבות כתוב אהוב את המלאכה, בסדר? מה זה אהוב את המלאכה? באבות רבי נתן יש הרחבה, והנה הרחבה, כאילו יש משנה ארוכה. אז מה זה אהוב את המלאכה? אות ב'. רבי טרפון אומר, אף הקדוש ברוך הוא לא השרה שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה, שנאמר, ועשי למקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, המשנה בבת רבי נתן שואלת שאלה פשוטה, למה הקדוש ברוך הוא לא הנחית את המשכן ישר מהשמיים? למה יש תהליך קביעת החומרים? ועוד יותר חשוב, למה העבדים האלו במדבר העייפים למה צריכים להתחיל לבנות משכן לשם? שהקדוש ברוך הוא יעניק את המשכן הנוצץ מלמעלה. אז אחת מהתשובות היא שקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותנו, ובמיוחד אחרי הטומאה של העגל, לא רק להציל אותנו, אלא לשקם אותנו מוסרית, ותהליך השיקום שלנו הוא לעבוד. כשאנחנו רוצים לטהר את עצמנו מכל טומאת העגל, אז עובדים. והעבודה מנקה, מטהרת, מזככת את האדם. אז באברהם אבינו הוא מחפש בסיס מוסרית, כאן אצל עובדי העגל, הקדוש ברוך הוא מציע בסיס שיקום, או תהליך שיקום, מתכונת שיקום, כדי לתאר את האדם, אבל המכנה המשותף, שהמוסר מוביל לידי תורה. אוקיי, אז זאת נקודה אחת, שזה מתאר ומזכך את האדם. נקודה שנייה, הצד השני, לא רק שהעבודה מתארת, אלא הצלנות מטמטמת. ומי שאינו עובד, זה לא נוטרלי, בסדר, אני לא עובד, לא מקבל את האצילות, בסדר, אני אבטר על זה, אני אבחור משהו אחר. אבל הביטול והשעמום מביא לידי זימה, ומביא לידי תומה, ומביא לידי טמטום, ומביא לידי מידות רעות וגרועות. וכאן רב ליכטנשטיין ציטט כמה מקורות. מקור ראשון, שפעם זה כל כך מעניין איך אדם כמו רב ליכטנשטיין קרא משניות. אנחנו גם משניות הלכתיות, בסדר. ויש לך דדשות, אתה רואה מוסר מאחורי הרבה הלכות. אז כאן יש את המוסר הזה. בתקופת חז"ל, אז האישה הייתה חייבת בכל משק הבית. כל מה שקשור לבית, אישה עושה. ניקיונות, כביסה, בישול, הכנת בגדים, הכל זה על האישה. אוקיי? אז אישה חייבת בכל. אבל אם האישה היא עשירה, והיא מביאה איתה לנישואין, לזוגיות, היא מביאה כמה שפחות, אז לפי כל שפחה שמלווה את הכלה, אני מוריד קצת מהעבודה שלה, קצת מהמטלות שלה. אז זאת המשנה בכתובות. אלו מלאכות שאישה עושה לבעלה, מספר 6. תוכנת, עופה, מחבסת, מבשלת, מניקה, את הכל. יפה. שורה שנייה. הכניסה לו שפחה אחת, יש שפחה אחת שנכנסת איתה, אז היא פתורה מעבודת המטבח, עבודות השחורות של תחינה ושל אפייה. לא היא התנור ולא מחבסת. 2, אז גם לא מבשלת ולא מניקה. 3, אז כבר לא מכינה את המיטה ולא מכינה בגדים ולא עושה בצמר. 4, אם יש 4 שפחות, יושבת בקדרתה. היא יכולה לשבת כל היום במיטה שלה עם עם הקסטות, היא יושבת כעשירה, כי נסיכה היא לא חייבת בכלום. יש 4 שפחות, וכל השפחות מתפזרות, יעשו את העבודה. היא נסיכה. אומרת המשנה, לא. אליעזר אומר, שורה 4, אפילו הכניסה לו 100 שפחות. כופה לעשות בצמר. יש 100 שפחות. הבעל כופה את אשתו לעבוד. בהנחה שהבעל כבר עובד כמובן. זה הוא כבר עובד, כי הוא חייב לצוד בחיות ולהגן למשפחה אבל כופה את אשתו לעבוד. למה? שהבטלה מביאה לידי זימה. המושג, הקונספציה הזאת, האפשרות שאישה תשב כל היום היא לא בריא. שתעשה משהו. ושפג אומר, לא רק זה, אלא אף המדיר את אשתו מלעשות מלאכה. אדם שכל כך חס וכל כך אוהב את אשתו, זה לוקח נדר שאוסר על אשתו לעבוד. זה חייב לגרש אותה. או להפר את נדרו, להפר את נדרו. כי אותו דבר. למה? יוציא וייתן כתובה, זה לא אשמתה, זה אשמתו. ניתן את הכתובה שהבטלה מביאה לידי שעמום. אמרתי לכם שאני אף פעם לא שמעתי את רב ליכטנשטיין משתמש עם הביטוי אני hate, אני שונא. חוץ מפעם אחת. הוא אומר, I hate laziness. לא, לא, לא שונא אצלנים, אצלנות. אני לא יכול. רב ליכטנשטיין כמעט לא הגיע לכתיבת הר הציון. מה הייתה הבעיה? 1-3. מה, יש הפסקת צהריים? בכלל, לא תיאר לי עצמו מה זה הפסקת צהריים. הוא לא האמין, מה, למה צריכים להפסיק? וזה היה בעיה, הוא כמעט לא הגיע לישיבה. הוא לא קיבל את זה כשיש צריך להפסיק לעבוד. עובדים, ממשיכים, כאילו. לא מפסיקים. עובדים, צריכים לקחת פסק זמן, כל אחד לוקח את זמן, את הזמן שצריך לעבוד לקבוע בלוח זמנים. עכשיו, כל הישיבה שהם מפסיקים ללמוד, הוא לא הבין אותה. למה מפסיקים? אז זה מקור אחד שרב ליכטנשטיין ציטט. מקור אחר שהוא ציטט, כן, מספר 2, חזרה לאבות רבי נתן, או ד'. רבידא בן מטר אומר, אדם שאין לו מלאכה לעשות, מה יעשה? אם יש לו חצר חריבה, או שדה חריבה, ילך ויתעסק בה. שנאמר, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. חלק מהציווי של שבת כולל לא רק לשבות בשבת, אלא לעבוד כל 6 ימים אחרים. מה אתה אומר, דומה בסיס זה כל מלאכתך? למה זה כל מלאכתך? להבין, מי שיש לו חצרות או שדות חריבות. זאת אומרת, לא יעשה כלום, הוא לא יעזור. השדה היא חריבה, היא יבשה. היא לא תניב פירות, היא לא תניב שום דבר.
אבל לא אופציה, האלטרנטיבה, לשבת בבית ולא לעשות כלום, כמובן יש אופציה ללמוד תורה, מי שאינה מסוגל ללמוד תורה, האופציה האחרת, לשבת בבית, היא הרבה יותר גרועה מזה שאתה נמצא בשדה ועובד ונסה לעשות משהו. כדי בכל זאת, משקיע, מביא לידי ביטוי את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, עובד עם אחרים, זה שאדם נמצא במצב של עבודה, זה המצב אידיאלי, והוא לא עובד, אז הוא מזמין כל מיני סכנות. וזאת הסיבה שאישה חייבת, זאת הסיבה שגם אדם עשיר חייב, ובקריאה מאוד מאוד יפה של הגמרא, זאת הדרך להסביר שיטה מאוד 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 קיצונית בגמרא בסנהדרין, מספר 10. אנחנו יודעים שגוי ששבת, אם גוי שומר שבת, אז הוא חייב מיטה. למה? כי שבת זה הברית המיוחדת, האינטימית, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואז גוי ששובת, אז הוא פולש. הוא נכנס בסוג של ניאוף. הוא נכנס לתוך היום הנישואין שלנו, ועם הקדוש ברוך הוא יום הקלה שלנו, וברוך השם, אחד מהדברים המאוד מאוד אירוניים בהיסטוריה, שלמרות שהנצרות גם בחרה ביום, והאסלאם גם בחר ביום, השבת נשמרת עבורנו. נצרות בחרה ביום ראשון, אסלאם בחר ביום שישי, הקדוש ברוך הוא שמר את השבת כקלה מיוחדת לעם ישראל. ולגוי היחיד הספציפי ששובת הוא חייב מיטה. יפה, זה הגמרא בסנהדרין, מספר 10. אמר ריש לקיש, נביא נחריש השבת, חייב מיטה. שנאמר, ביום ולילה לא ישבותו. ואמר, מה ארץ הרתן, זו מיטתן. בגוי יש הלכה שברגע שהוא עובר וקבל מיטה. אמר רבינה, כאן החידוש. אפילו שני בשבת. אנחנו לא פוסקים כרבינה. אבל רבינה טוען שגם נחרי, שיחליט לעשות שבת קבועה, לא פעם, שבת קבועה כל יום שני, משבית, שבת במלאכה, גם הוא חייב מיטה. למה? הוא לא מפריע לנו, זה יום שני. לא נועף, הוא לא נכנס לחדר שלנו, זה כבר שבת, הוא שבת בשני. מה הבעיה? אז רב ליכטנשטיין הבין שאסור לאנושות לא לעבוד. אנושות חייבת לעבוד. אנושות שמחליטה לא לעבוד באיזשהו יום, זה הפרת מה זה להיות אדם. אם האנושות עושה בגלל ציווי של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו לא שופטים במלאכה, אנחנו עוסקים במשהו אחר. ואין לנו זמן לעשות במלאכה, כי אחד בא לחשבון השני. אבל סתם גוי שיחליט שאני כל יום שני לא עובד, ומגיע לשבת, לא סתם לא מגיע לעבודה, הוא שומר שבת ומלאכות, אז הוא חייב מיטה. כי איזה זכות יש לך לא לעבוד? אתה אדם? לך לעבוד. אתה לא עובד? אתה מפיר את האדם שלך. אם כולם יסכימו שאנחנו לוקחים את זה כיום דתי, אז זה משהו אחר. אבל הנחרי הספציפי שבוחר לא לעבוד, שלא בגלל שהוא צריך להשקיע במשהו אחר, הוא פשוט רוצה לקחת יום אחד בשבוע, רק שהוא לא מגיע לעבודה, אלא שהוא פשוט נשבט, רבינה טוען, הוא חייב מיטה, זה משהו מאוד חריף. לא פוסקים כרבינה. אבל רואים את כמה שחזל פחדו, ראו בשלילה, אדם עצל שאינו עובד, אישה שהיא לא צריכה לעבוד, אדם שהוא כבר עשיר, שיש לו שדה יבשה, או... שבכל זאת חייבים להכניס אותו לתוך העבודה. אז זאת אומרת, העבודה מצילה את האדם, העצלנות, השפטה מעבודה, מטמטמת את האדם, מקלקל את האדם. עכשיו יש לפתוח אופק שלישי. לא רק שהעבודה מעשירה ומצילה, ולא רק שהשעמום והבטלנות מטמאת את האדם, אלא שכשאדם עובד, הוא בעצם, זה משהו דתי, לא רק משהו מוסרי. זה לא רק שהוא בונה איזו תשתית מוסרית, והתשתית מוסרית מובילה לידי רוח ודת, אלא שאתה מגיע לקדוש ברוך הוא דרך עבודה. לא רק כוח שני, אתה נהיה אדם מוסר, ולא אדם רשע, ולא אדם משעמם, ולא אדם מזימה, ואז אתה יותר קרוב. אלא שיש גם השלכות תיאולוגיות, דתיות, ישירות. מה זה? אז יש לציין איזה שניים או שלושה. נקודה ראשונה, הבדל בין הדת לבין המוסר החילוני, רואים את זה בעולם שלנו, יש מוסר חילוני ויש חילונים שמאוד מוסריים, אפשר להכחיש אותו. אבל הדת היא בעצם מחברת את המוסריות לקדוש ברוך הוא. יש אבסולוט, יש דברים אבסולוטיים, במקום הכל יחסי. Moral relativism. מי שאין לו דעת, אז מהר מהר נפל למצב שהכל יחסי, התורת היחסיות. כאילו צריכים להוצא מהכיוון הזולת, מהזווית שלו, מהראייה של התיאורי, של מפגע, של הרוצה, של... ואין שאתה מכניס את הדעת, אז האבני יסוד של המוסר זה מה רצה הקדוש ברוך הוא, מה הוא ציווה אותי. וזה נכון וזה לא נכון. זה טוב וזה רע. אני לא שוקל לפי השיקולים האנושיים, אני מקבע אבני יסוד אבסולוטיות. אני גם מכניס את הדמות של הקדוש ברוך הוא כדמות מוסרית שאני רוצה לחכות עם גוף. מעבר לאבני יסוד אסור מותר, יש איזה דמות מוסרית של הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה להיות כמותו. קוראים לזה בלטינה אימיטציה די, או בלשון הגמרא, מהו אף אתה? מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. מהו מלביש ערומים? אף את מלביש ערומים. מהו מבקר חולים? גם את. זאת אומרת, אני מסתכל על העולם, ואני מנסה לבחון את הכוח ואת האנרגיה המוסרית בעולם. אברהם גילה את הקדוש ברוך הוא לא דרך המדע, אלא דרך המוסר. כי המדע של העולם יכול גם כן לייצר, הקדוש ברוך הוא לייצר עולם כאוטי, טירוף, מוות, דם, רצח, סבל, עם אותו מדע, עם אותו סיינס. זאת אומרת, עולם של רציחה ושל סבל. אבל הקדוש ברוך הוא יצר עולם שהוא טוב, של משפחה, של ערכים, של אהבה, של עזרה לזולת, של חמלה, של דאגה. אנחנו דואגים, הוא נטע בנו איזה חוש מוסרי. אז אברהם הבין שיש כוח מוסרי שיצר את העולם, והוא גם רוצה להיות כמותו. לא היה כאן איזה חילוקי תפקידים, שחלק מהזמן אברהם היה פילוסוף, וחלק השני הוא היה איש חסד. האיש חסד שלו נבע מהפילוסופיה שלו, כי הוא הבין את הקדוש ברוך הוא כיצור, כישות שיוצר את חסד, והוא רוצה גם כן להיות מספק, ספק של חסד. אז הוא לא היה חדק וחדק, הוא היה כובע אחד. אני מתאר לכם אלוקים שאוהב חסד, ואני אוכיח לכם עד כמה שאוהב חסד, שאני רוצה להיות כמותו. רוצה לבנות ולעצב את אישיותי כמו הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המוסר הדתי והדרך שלי להתחבר לקדוש, איך אני מתחבר לקדוש ברוך הוא? אני לא יודע אותו, אני לא יכול לתאר אותו, אני לא יכול לדמיין אותו, לא יכול לצייר אותו. אם אני מרגיש שאני מעצב את אישיותי בדרכו, אז אני מרגיש קשר, כי אני הופך את עצמי ליותר אלוקי, יותר מתאים למידות שאני רואה בקדוש ברוך הוא בעולם, ביטויים של קדוש ברוך הוא בעולם. אז כמובן החיקויים הכי הכי בסיסיים הם מוסריים, אבל, וכאן רב סולובייצ'יק מרחיב על זה הרבה 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 בספר איש ההלכה, חלק מהדרך שלי לחכות אותו חיקוי אימיטיישן זה כמו שהוא יצירתי, גם אני יצירתי. כמו שהוא ברא את עולמנו, גם אני בורא את העולם. ברגע שאני עובד, אני מעצב את עצמי בדומה לקדוש ברוך הוא. זה מה שמופיע באבות רבי נתן. אם נחזור לכאן, אוקיי. כיצד מלמד שאדם מספר שתיים אוהב את המלאכה, ואל יהיה אדם שונא את המלאכה, שכשם שהתורה ניתנה בברית, כך המלאכה ניתנה בברית. יש הקבלה בין תורה למלאכה. בשניהם אני מגיע לידיעת השם. תורה ודאי, אני יודע את רצונו. מלאכה לא לימודי, אלא חווייתי, תחושתי. או כפי שהמדרש אומר בהמשך, מספר 8, מדרש מאוד יפה, מכמה סיבות, מספר 8. רבי יהודה ברב סימון פתח, אחרי השם אלוקיכם תלכו, וכי אפשר לבצר ואדם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא? מה זה אחרי השם שאני אלך אחריו? אי אפשר. אז מה זה? אלא תעשה, תתנהג כמו שהקדוש ברוך הוא מתנהג. מתחילת בריאתו של העולם, לא נתעסק הקדוש ברוך הוא, אלא במתה תחילה. החקלאים אוהבים את המדרש הזה. מה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עשה? הוא נטע עצים. אז מעבר לטונים החקלאים, הוא בנה בתשתית. הוא בנה, נטע, עשה, השקיע, נטע. אז אף אתם, כשנכנסים לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה, שנאמר כי תבוא לארץ ונתתם כל עץ מאכל. זה פסוק בקדושים. אז כמובן יש שני אספקטים למדרש הזה. אספקט אחד, זה מה שאני מנגיש עכשיו, שמי שעובד, אז הוא בעצם הולך אחריו. אחרי שהם לוקחים תלכון, אז זה סוג של אני דומה לקדוש ברוך הוא עבד, גם אני עובד. אז עבודה מחברת את האדם לקדוש ברוך הוא. כמובן יש פן שני שיותר קשור ליום העצמאות, שיש ערך למי שנכנס לארץ, גם אם הוא חילוני, והוא בונה את התשתית. כאילו, כמו שהקדוש ברוך הוא נטע. אני אגיד את זה במילים אחרות. איזה קשר אנחנו רוצים עם הקדוש ברוך הוא? קשר שמופיין על ידי המילה לפני, אחרי השם הולכים תלכון, אנחנו אחריו. איזה מילה מתארת את הקשר שאנחנו מחפשים? לא אחרי השם הולכים תלכון, אלא לפני השם. תלך לפניי, ויהי תמים. שלוש פעמים שני, כל צריך לפני השם לוקח, במקום שיבחר. אני עומד עכשיו בפניכם. אתן עומדות עכשיו בפניכם. מה כך שיש בפניכם? תקשורת, ראייה, כבוד, אינטראקציה. אם אני עומד מאחוריך, אז אין כאן קשר. אני הולך, אני עוקב אחריך. זה גם סוג של קשר. אז בואו נגיד את זה בדרך אחרת. הציונות החילונית היא סוג של אחרי השם לוקחים תלכם. כלב עקב הייתה רוח אחרת והיא מלא אחריה, פרשת שלח. אנחנו מחפשים את הלפני, כן, לפני אחרי זה, אני יודע שזה מתאים למדרשה. אנחנו מחפשים את הלפני, לפני ניקות, כן, מחפשים את הלפני, אבל יש גם ערך לאחרי. אחרי השם הולכים תלכו, זה אדם שנגרר, לפעמים בלא יודעים, בתת מודעות, אחרי השם הקדוש ברוך הוא. לפני אני יודע, אני עומד בפנייך, אני מדבר, מסתכל. אז כאן רואים את הכוח של המלאכה לייצר איזה סוג של הקבלה בין הנהגותינו לבין הנהגות של הקדוש ברוך הוא. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, שכשאני עובד עם העבודה שלי פרודוקטיבית וקונסטרוקטיבית, אז אני שותף של הקדוש ברוך הוא. אני לא רק אדם שעומד בצד ועובד במקביל, אלא שאני מתקן את העולם שבכוונה הקדוש ברוך הוא השאיר כבלתי מושלם. כי הקדוש ברוך הוא חושק את השותפות. בדרך שלא להזמין אותי להיות שותף שלו, זה מזמין אותי להשלים את העולם, וזה כמובן הדיון המפורסם בין רבי עקיבא לבין טוניס רופוס, אחד מהקצינים הרומאים, שהוא גם התעניין הרבה בעולם הדתי. הרומאים זה זן מאוד מאוד מעניין. למה מצד אחד, היו שייכים לעולם העתיק, עולם הפגני, עולם המטורף, עולם העוין הזה, העוין האלים הזה. מצד שני, חיפשו. חיפשו את העולם החדש. בסופו של דבר, החיפושים שלהם הניבו פירות. כי במאה הרביעי, אז רומא הפכה להיות נוצרי. הם הפכו את כל האימפריה הרומאית לנוצרות, בנצרות. כמובן, נצחות זה מונותאיזם עם הרבה תומת פגנים, הרבה תומת אלילים, אבל זה הרבה, ודאי שזה התקדמות, הקפצה מעולם העתיק שעבדו את האילנות, ועבדו את הימים, ועבדו את הרוחו, ועבדו את הפלנטות. הנוצרים עובדים המושג של אלוקים, אלא שיש הרבה הרבה, בוא נגיד, מזוודות, פאקג' של הבן של אלוהים, והאימא, זה כבר להביא אותו, זה סוג של מעבר מעולם הישר. אז הטוניס רופוס זה רומאי, זה קצין רומאי שמחפש, הוא דן עם רבי עקיבא, הוא שואל אותו שאלות כנות, לא סתם מאיים עליו כדי שהוא רוצח אותו. יושב לידו ושואל אותו שאלות. השאל טוניס רופוס, זה המספר 3, הראשת רבי עקיבא. איזה מעשים נעים? של הקדוש ברוך הוא? או של בשר ודם? כמובן, הוא עושה לו מלכודת, מרב. כי הרמאים מאוד 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 נרתעו מברית מילה. אחד מהגזרות שלהם זה נגד ברית מילה, כי מאוד מאוד העריכו את צורת האדם, צורת הגוף האדם, יהיו מאוד הומוסקסואלים, יהיו שקוע בתוך כל העולם הזה, אז ראו במילה השחתת פרצוף האדם, דמות האדם, מושלמות האדם, אז מאוד יצאו נגד ברית מילה, גם היוונים וגם הרומאים. אז הוא עכשיו רוצה לחתור מתחת למושג של ברית מילה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הרי, אז למה אתם משחיתים את מה שהקדוש ברוך הוא יצא? אז הוא שואל אותו, איזה מעשים יותר נעים של הקדוש ברוך הוא של בשר ודם? הוא ציפה שביהודה יענה לו של אלוקים, אז הוא יתקוף אותה. אז רבי עקיבא כבר ידע מראש שזאת כוונתו, אז הוא אמר מעשה בני אדם. אז אמר לי, למה אתם מולים? אמר לי, אף אני, שורה שלישית, מספר שלוש, הייתי יודע שאתה עתיד לא מאגן, ידעתי שאתה תנסה לעשות לי מרב. לכן הקדמתי ואמרתי לך, מעשה בשר ודם הם נעים. מה עשה כדי להמחיש? אמר, הביאו לי שיבולים וגלוסקות. הוא ביקש מהמלצר, מהשמש, להביא לו עוגיות, עוגות, לחם. מה, הקדוש ברוך הוא יצר את הלחם? לא, הקדוש ברוך הוא יצר את החיטה. והוא נתן לנו את היכולת לפתח לחם, לבשל, לפות לחם, כן? Bread makers, כן? לפות את החלות לשבת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח. כשאנחנו מברכים, איזה ברכה מברכים? לא המוציא חיטים מן הארץ, אלא המוציא לחם. הקדוש ברוך הוא הוציא לחם, הוציא חיטים. אבל אנחנו קיבלנו את השרביט מהקדוש ברוך הוא ומשלימים את עבודתו הלקויה, deficient, בצורה מכוונת. כי הוא רוצה שותפים, ואז אנחנו אומרים לו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, אתה הוצאת לחם. זה אותו דבר, כמובן, נתת לזה טונים לאומיים, כן? הקדוש ברוך הוא רוצה שננצח דרך צבאית. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה חיילים טובים וחיילים גאים וחיילים שמקבלים קרדיט על הניצחון, בתנאי שאנחנו כל הזמן רואים את עצמנו כשותפים, שמי נתן לנו את הכוח, הלחימה, ומי נתן לנו את התעוזה, ומי נתן לנו את היכולת ארגון, הקדוש ברוך הוא. אבל לא שנהיה חיילים שבלי צלשים ובלי מענקים, כאילו אז הכל של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שניקח קרדיט על הניצחון, שנפעיל את היכולות, התמונות, הגלומות בתוכנו, שנפעיל אותן. אם רואים את זה כשותפות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז מי שעובד, הוא לא רק עובד במקביל כמו שהקדוש ברוך הוא עובד, אלא עובד יחד עם הקדוש ברוך הוא, והביחד הזה יוצא איזו תחושה שהנה, אני עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שנקדם את המדע, ונקדם את הרפואה, ונתקן את העולם. יש ספר, מי שקורא אנגלית, ספר מאוד מאוד מעניין. ספר שנכתב היסטוריון בשם ברנרד לואיס. הוא היסטוריון אנגלי, והוא מתמחה באזור שלנו. והוא כתב ספר, ערב 9-11, ערב ספטמבר 11. הספר יצא אחר כך, אבל הוא השלים את הספר לפני. והשם של הספר זה, What Went Wrong? מה קרה? והשאלה שלה הפתוחה היא, איך התרבות האסלאמית שזכתה לעליונות בחמת כל תחום, בעולם העתיק, בתחום המדע, בתחום המתמטיקה, בתחום הסחר, בתחום התרבות, בתחום האומנות, בתחום הצבאי. איך הם איבדו את העליונות? דבר שגרם לכל כך הרבה שנאה איסלאמית נגד המערב. כי בעצם אם נוציא את ישראל מתוך התמונה, יש הרבה שנאה. למה? כי המערב התקדם. האסלאם נשאר מאחור. יש איזו תחושת אבדון, הנה איבדנו משהו. איך זה קרה? והוא ניגש לזה מזווית היסטורית. מה קרה? בהיסטוריה זה מאוד מאוד מעניין. הוא מאתר כמה אירועים שקטים. למשל, בשוויצריה גילו את הקוורץ. אז הקוורץ זה נמצא בתוך השעון שלי, זה שעון חכם, בשעונים הקלאסיים, בסדר, אבל הקוורץ גם נותן לנו את יכולת מדידת זמן מדויקת. כן? אם תשאל, אני אשאל את חז"ל, כמה זמן מחייב תפילת הדרך, לא היה להם יכולת למדוד. אז השאירו, הזמן כדי הילוך פרסה. מדדו זמן לפי נסיעה, לפי הילוך. כן? או גם ביצה. מה זה אורך השדה? ביצה. שדה שיכולה להזריע בתוכה כמות מסוימת של חיטה. כי לא היה לחז"ל כלי מדידה מדויקים. גם היום, אם תשאל איזה ערבי, ערבי לא מפותח שלו, בא איזה מזה כבר, תשאל אותו, תראה את ההר הזה, תאריך כמה מרחק מגדל עוז להר הזה, הוא יגיד שתי סיגריות. להגיד את הזמן שיקח לי, את המרחב, את האורך שיקח לי, לעשן שתי סיגריות. אז בשוויצריה פיתחו את הקוורץ, והקוורץ עוזר לנו למדוד. מי שרוצה לעשות ניסיון במעבדה, צריך לדעת בדיוק כמה זמן לחמם את הכימיה אחת עם הכימיה השנייה, בערך שתי דקות, שלוש דקות. צריך לדעת, 2.3 שניות, לא פחות ולא יותר, כמובן במחשבים זה אפילו יותר מדויק, וכל שאתה מדייק יותר במידור או במדידה, אתה יכול להתקדם. כלומר, הערבי לא היה להם את הכלים. זאת אומרת, כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים שהקפיצו את התרבות המערבית קדימה, והשאירה את התרבות האסלאמית מאחורה. אבל אני שואל את עצמי את השאלה הזאת מזווית דתית, כי אני לא היסטוריון, אני איש דתי, אני מסתכל על כל מזווית דתית. אז הראייה שלנו, של הקדוש ברוך הוא, כבעל הרחמים, כמרחם, כבעל חסד, כאלוקים שרוצה חיים, שרוצה שגשוג, שרוצה שהבריאות שלו ייהנו, ואז אני מסתכל על העולם שלי, אני חי בעולם המאה ה-12 או משהו, בעולם סובל, אנשים נרצחים, ואין מדע, ואין אינסטלציה, ואין כלום. אז אני מרגיש שיש פער בין העולם לבין רצון השם. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה סבל, ויש סבל. אז אני חייב לתקן, חייב לנקות. אני חייב לשנות את העולם ולהפוך אותו ליותר משקף את רצון השם. ואז מדע וטכנולוגיה ורפואה ודמוקרטיה, הכל מונע, driven, על ידי זה דפיקה דתית. Religious pulse. אני רוצה להיות רופא, אני רוצה להיות איש מדע, אני רוצה לתקן, אני רוצה לשפר. כי אני חושב שההתקדמות היא רצון השם. דבר שיוביל לידי חוויה יותר טובה לאנושות, זה רצון השם. בכלל. אז אני כאדם דתי, או אנחנו כתרבות דתית מעודדים. האסלאם רואה את השם כאדם שאוהב דם, ואוהב רצח, ואוהב כיבוש. וכשאנשים חפים מפשע, נרצחים, יש שמחה גדולה בשמיים. ומחבל מתאבד, יזכה ל-72 תולות. זאת אומרת, מלבישים פרצוף מאוד מכוער, מאוד אכזרי על אלוקים. ואז אם העולם סובל, בסדר. הקדוש ברוך הוא שמח כשהעולם סובל, כי הוא אוהב כשיש סבל. כי הוא נחמני, לוחמני. אז אין לי דחף לשנות העולם. אין לי דחף דתי. כי בסדר, זה רצון השם, זה רצון הקדוש ברוך הוא שלא מסבול. אני רואה סבל, זה לא רצון השם. איך אני פותר את העולם? איך אני לוקח את העולם בלתי מושלם ומתקן אותו? אוקיי? אז זה נקודה שנייה. נקודה ראשונה, עבודה במקביל, נקודה שנייה, עבודה בשותפות. כן.
אז איך אפשר להסביר את זה שההתקדמות הכי גדולה מבחינה טכנולוגית
ורפואית
היא דווקא בתקופה שבה יש חילון
ופחות מ... אני חושב ששאבו את המסורה הדתית. החילון של הרנסנס זה בכל זאת בא מתוך המסורה של צלם אלוקים, מתוך המסורה של התנ"ך, מתוך המסורה, זה יותר חילון פוליטי מחילון נפשי וחווייתי ואקסיסטנציאלי. זאת אומרת, אנשים אלו ראו את האדם כיצור הקבל של הקדוש ברוך הוא, רצו לחלן את הכוח, את הסמכות הפוליטית, אבל לא להינתק. היום שבאמת יש חילון אמיתי, אז זה יוצר את הדילמה הזאת בין הטכנולוגיה שמקדמת את האדם וגם מרחיקה אותו מהדת. אנשים מ-15, מ-16 דיברו בשפה דתית, עסקו בתובנות דתיות. אלה שחשבו שהעולם הנוצרי, הממסדי, הארגוני, היה איזה בעיותי. אז רצו לשלוף מעולם יותר קדום של יוונים, של הרומאים, אבל זה שוב פעם עולם דתי ומסרים דתיים, אלא קצת שינוי כיוון. לא רצו, את מדברת על חילון, אז את משווה את המילה חילון לאפיקורסוס וכפייה ואתאיזם. החילון שלם זה הפרדת כוחות וניתוק מהנצרות. כשלותר תלה, שמעת לותר, מרטין לותר? שהוא תלה את הלדה שלו על השערים של הכנסייה, זה לא היה לא להיות דתי. זה מתקפה נגד הכנסייה, ונגד הנורמות של הכנסייה, כי הכנסייה טמטמה את האדם, אוקיי? זה משהו אחר, בשאלה טובה. יופי, הנקודה השלישית, לא שותפית, לא שותפות, אלא פסיכולוגית, אוקיי? תמוד לומר, מספר 11, וזה נסיים. אמר ריש לקיש, מי דכתיב עובד אדמתו יסבה לחם? אם עושה אדם עצמו כעובד לאדמה, יסבה לחם. אם לאו, לא יסבה לחם. זה ביטוי מאוד מאוד חזק, מאוד הייתי אומר, צורם. עובד אדמה, להשתמש בביטוי זה עובד אדמה, לא עבוד את האדמה, אבל עובד זה מתאר את האדם. עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. מה זה שאתה מופך את עצמו לעובד אדמה? כל מי שהוא עובד, אז הוא שובר את האגואיזם שלו. הוא מוציא את עצמו מהמרכז. עבד אין לו מרכז. המרכז של העבד זה האדון, ששולט עליו. אז ברגע שאדם נכנס לעולם של עבודה, ושובר את האגואיזם שלו, והוא מתמסר למשהו, אז שוב פעם הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. כי הדרך שלנו להתקרב של הקדוש ברוך הוא זה לשבור את האגו שלנו שחוסם אותנו. בעולם החסידות זה המסר המרכזי. ואז בעולם החסידות הדבר היחיד שאני חייב לעשות זה להתפטר. כשאני מתפטר אני מוריד את המחיצה שלי בין הקדוש. אני לא צריך לעשות שום דבר אחר. הקדוש ברוך הוא ממש לידי, ממש מסביבי. אז אני לא חייב לעשות כלום. בשביל לא חסיד אני חייב להשיג אותו, לחפש אותו, לעבוד אותו, ללמוד תורתו, להתפלל אליו. אבל בעולם החסידות הוא פשוט סובב אותי ויש רק מחסום. מה המחסום? האגו שלי. עובד את המחסום, אז אני מתחבר ונדבק לקדוש ברוך הוא.
לא יכולים לעבוד את האגו שלי?
מה?
לא יכולים לעבוד את האגו שלי? כאילו...
נכון, זה מה שחסידות דורשת, לזכך את המוטיבציה. לא לעבוד בשביל האגו שלך. אבל זה... מסע מאוד 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 ארוך, מאוד מגיע להוריד את האגו לדיו. זאת אומרת, יש שלבים בחיים שאגו נכנס ועובדים את הקדוש ברוך הוא בגלל האגו, זה לא העבודת השם האידיאלית. זאת אומרת, שמאידיאל זה הענה בקדוש ברוך הוא ולשורר את עצמי. אז מי שעובד, מי שלא עובד, אז יש לו את אני שומר את האינטרסים שלי. מי שעובד הוא מתמסר למשהו. מי שמתמסר למשהו, אז הוא כבר ביטל את האגו העקשני שלו, ואז אפשר בקלות להפוך אותו מעובד אדמה לעובד הקדוש ברוך הוא. כי הוא נמצא במודעות, במנטל, במצב רוח, שזה לא הצרכים שלו, והתנוגים שלו, והכסף שלו, והסביעה שלו, אלא עובד אדמה. זה פחות או יותר ליקוט, אוסף. רב חסין כתב הרבה פעמים, נתן הרבה שיחות, אני עשיתי שוב פעם עבודת איסוף. אספתי הרבה ציטוטים, למה ערך העבודה היה כל כך חשוב. אבל שוב פעם, נעריך בצורה יותר פנורמית את הדרישה שהרב לכנסין לשפר את עצמך ולא רק דרך לימוד תורה, דרך חשיבה מוסרית, וכמובן, הכל בא מהמקורות של התורה, כן? כל מקורות פה זה מקורות מהתורה, אבל יש כאן ראייה שאני חייב לאתר, זה לא בא מתוך סוגיה, אין סוגיה עוסקת בדיני ערך עבודה. יש סוגיות שעוסקות בענבה. שם צור כמה קטעים בגמרא שחזר תייחסו לענבה. אבל אין סוגיות שתייחסו לערך עבודה, או לתחוש, או למצפון, או להתמצפות חברתית. יש פה ושם כל מיני ליקוטים, אז הוא חסין ידע את השס כל כך טוב שהוא עסק וליקט בכל המקורות, אז הוא בנה לנו מרג, מרג חדש, איך להיות אדם יותר טוב, ואתה אדם יותר טוב, אתה גם יכול להיות עובד השם יותר טוב. שוב פעם, זה לא פשוט וזה לא מקובל על כולם. הרבה אנשים יגידו שאין פער בין שניהם. והדרך היחידה במסלול יחיד זה בתוך עולם הלימודי, התורני, הטקסי, הריטואלי, ושום חיפוש אחר הוא בזבוז זמן. וזה דרכים שונות, פשוט דרכים שונות. אני מכיר הרבה אנשים טובים שהלכו בכיוון הזה וגם הצליחו. אבל זה לא המסורה שגידלה אותי. אוקיי? בסדר, עכשיו להיפרד, נכון? יש מסיבה השנה? מה, שבוע הבא? המורים מוזמנים?
הם יכולים להגיע, אבל השנה אחרי הזום, אז פותחים את האופציה
להחליט
את
זה לא
פעם
לפני. אוקיי, זה נהיה כמו עשו, מספיק. מתי זה יהיה?
ביום חמישי.
אז יש שיעורים עם חמישי הבא?
יש כל היום ברייסים, יש פאנל של בנושא
סדר הדרך. סדר. אני מקווה שמהפאנל יהיה סדר אמיתית, סדר רציני לדרך. רק עליך משהו. רק לדבר. לבנות חוץ לארץ עוזבות? נשכת? מסיבות? יפה? אחרונות? איך זה להיות במדרשה? לבד? ארבע? חמישה? זה יפה? רק כל כך. אוקיי, שבת שלום, שבת שלום. אוי, חמש מחצי. שמחה, שבת שלום.